בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? ערבי פסחים, ערבי פסחים, השתבח שמולד. כן, אנחנו בערב פסח, והעיתון שאנחנו מקבלים אפילו שולח מין מהדורה בלי קשר עוד לחג. לא יודעת, איזה מין משהו כזה ששמו ערב פסח. וערבי פסחים, חוברת שלמה עם הקשרויות וכל מיני אנקדוטות כאלה ואחרות. וכן, 30 יום קודם החג שואלים ודורשים, ואנחנו כבר הרבה מעבר ל-30 יום. ואני יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 0528-703-667, 0367-4-7620, פוגל 22 שטרודל 012.net.il. וכמובן ש הרבה עניינים לפניי, כולם קשורים לערבי פסח. יש לי גם הרבה מאוד תגובות בקשר למה שדיברנו לפני תוכנית אחת או שתיים על העניין של זקנה יפה. אני לא יודעת למה אנשים מאוד התחברו לזה ולא גומרים לשלוח לי כל מיני תגובות ושאלות והתייחסויות לעניין הזה. ובסדר, אני מאוד כאילו לא יודעת, אני שמחה שזה גרם להידים כאלה. אני לא יודעת מה, אם אני אוכל כל הזמן לענות על זה עוד ועוד, אבל אני מקווה שבמשך הזמן אני לא מוחקת את התגובות, ומקווה שבמשך הזמן אני אוכל כן לענות על כל הדברים המעניינים ביותר שאנשים הגיבו. בינתיים אני חייבת להתייחס להלכות הפסח, כי זה ממש אקוטי וממש כמו שאומרים כמו שאמרנו 30 יום וכבר אין לנו 30 יום. אז אני אגש לשאלות ולשאלות ולשאלות ולשאלות. יהודית היקרה, שלום, אבקש לענות לי כמה מהר שאת יכולה. בעלי בן יחיד, אין לו אחים ואין לו אחיות, וכל שנה אנחנו כמובן יושבים עם הוריו. מדי פעם היו מקרים שהוריו הסכימו לעשות את הסדר בבית הוריי, כך שלא ממש הפסדתי, כי בתחילה גם היה מדובר שאני צריכה תמיד לוותר, ועד 120 שלהם לא להסב עם הוריי העיקרים בליל הסדר. ברוך השם שאת זה פתרנו, והן כן מסכימים לשבת ביחד עם הוריי מדי פעם. כרגע פתאום בעלי בא ואמר, השנה אנחנו מזמינים את ההורים שלי בביתנו לכל החג, ללא שום אפשרות לשבת גם עם הוריי. יותר מזה, שלא רק ההורים שלי פה על הפרק, אלא שהם יהיו בביתנו, שהוא לא גדול ואפילו צפוף, יש לנו משפחה מרובה בלי עין הרע, כל שמונת ימי החג. ואמר בעלי שייתכן ויהיה צורך אפילו כבר לקבל אותם לפני שבת הגדול, כיוון שהם גרים קצת רחוק, והשנה ערב פסח חל ביום שני, ולא יהיה להם אפשרות להגיע או משהו כזה. לא אלאה אותך בפרטים. אני ממש המומה מזה ושואלת את בעלי מדוע הוא אומר לי את זה עכשיו ברגע האחרון ולא כאשר באמת היה צריך להגיד לי את זה בעוד מועד, כדי שעידה להיערך נפשית וגם טכנית. הוא טוען שלא רצה לומר לי את זה לפני זה, מכיוון שהוא ידע שאני מאוד מתנגדת ואפתח אנטי הרבה זמן לפני החג, ירד לי מצב רוח וכו וכו, כל מיני תירוצים. אני ממש ממש בדיכאון ולא יודעת מה לעשות. מאוד מאוד אודה לך אם תוכלי לעזור לי לסדר את הדברים. בעלי הוריד לי מין הוראה שאומרת take it or leave it. אין לך פה זכות בחירה בכלל. אז א', שאלתי, האם מותר לו לעשות כזה דבר? הרי גם אני פה צד בעניין, וגם אני גרה בבית הזה, ועול האירוח נופל עליי, מכיוון שהוא רוב היום לא בבית, גם בחג, עקב עבודתו שלא אפרט כאן מהי. והאם בכלל הוא יכול להוריד מין הנחיה שכזו? אני ממש ממש במצוקה, ולא יודעת מה לעשות עם עצמי. מקווה שהבנת ותוכלי לעזור לי. מברכת אותך בכל הברכות, קראי לי יוד מאזינה קבועה. נון ב', מקווה שתביני מה קורה כאן, כי אני כותבת בסערת נפש גדולה מאוד. אז יוד אומרת שבעלה הודיע לה שכל שנה יש להם את הבעיה הזו, ופתרו את זה דרך זה שאמרו לה, אוקיי, כן, ההורים שלה או ההורים שלו הסכימו לשבת אחד עם השני, כדי שגם תהיה לה את החוויה של לשבת עם ההורים שלה, ולא רק קודש להורים שלו, כיוון שהוא בן יחיד ללא אחים וללא אחיות. אז סתם מעניין, את יודעת, יש הרבה אנשים שלא רוצים להתחתן עם בנים יחידים. אני מכירה את זה. יש בנות שכשמציעים להם שידוך שהוא בן יחיד, הן אומרות לא. אבל רק אם, כאילו, אם אין ברירה ואילוצים כאלה ואחרים, אבל לא בעדיפות ראשונה, כמו, בדיוק מהסיבה הזו, כי הם אומרים, הכל ייפול עלינו לטוב ולמוטב. סתם זה היה ככה בדרך. תראי, אני מבינה את ההלם שלך ואת הקושי שלך. את אומרת כל שנה אתם צריכים להיות איתם בליל הסדר. עכשיו פתאום בעלך בא ואומר, ככה ממש ברגע האחרון, כאילו שכבר אי אפשר לשנות את זה, שזה לא רק בליל הסדר. זה גם למשך כל ימי החג. וכאן את כאילו נכנס ללחץ ולמצוקה ולכו. תראי, אני מציעה לך ככה. השנה לא נראה לי שכבר יש לך הרבה מה לעשות. מלבד לזרום עם זה. שדעת, if you cannot win them, join them. אם את לא יכולה לנצח אותם, אז תתחברי אליהם. להיות במלחמה שחסרת סיכוי, זה לא רעיון כל כך טוב. מה גם שהמלחמה היא עם בעלך והוריו, לא אנשים סתם שאת נלחמת עם איזה נהג מונית, שאת רואה אותו עכשיו ויש סיכוי שלעולם לא תראי אותו יותר, כי זה משהו מאוד טעון. בעלך הוא בעלך, הוא אבא של הילדים, הוא האדם הכי קרוב לך בעולם, והוריו הם אנשים שמאוד מאוד קרובים לו, הוא כנראה מאוד אכפתי לגבי. מאוד חבל שאת לא כותבת לי בני כמה הם, אבל זה לא כל כך משנה. כי אם הוא אומר, אוקיי, הפעם זה סגור ואין לך שום מילה בעניין, זה גלולה קשה לבלוע אותה, אבל לא נראה לי שיש לך ברירה השנה. לכן אני מציעה לך לזרום עם זה, והיה, אם זה משהו טוב, אז, וילך טוב, אז יהיה לך הרבה סיפוק, שאת עשית מצווה גדולה של כיבוד אב ואם, וכן הלאה. עכשיו, אם זה לא ילך טוב, אז בעלך והוריו לגבי שנה הבאה ממילא יבינו שזה לא היה פתרון טוב וזה לא היה רעיון טוב, והם ירדו מזה. וזה יהיה משהו חד פעמי. אני מכירה הרבה מאוד פתרונות כאלה לליל הסדר. הרבה מאוד אנשים מתקשים להכין לבד את החג הגדול והקדוש הזה בבית. זה באמת מחייב ערכות גדולה מאוד מאוד ולוגיסטיקה שמתפרסת על פני שבועות, לא ימים ושבועות. ואפילו חודשים, כן? אם לחשוב שאני התחלתי ארונות בחודש שבט, אז זה כבר חודשים. ואחר כך הם מנסים כל מיני פתרונות עד שהם מגיעים לפתרון האופטימלי שלהם. אז אם זה לא פתרון טוב, אז בשנה הבאה, אז בלי עומר ודברים, הם לא יעלו שוב את הפתרון הזה, ואת יצאת מאוד יפה. וכאן אני רוצה לומר משהו שאמי היקרה עליה שלום לימדה אותי, בין שאר אלפי הדברים שלימדה. היא אמרה, תמיד שמבקשים ממך משהו, קודם כל תגידי כן. אם מבקשים ממך בייביסיטינג, או אם מבקשים עוגה, או אם מבקשים שבת אירוח, או אם מבקשים מה שלא יהיה, תמיד תגידי כן. והיה, אם זה לא בשבילך, כלומר, את קשה לך לעשות את זה עכשיו, או שזה סתם רעיון לא טוב, או מה, כבר משמיים ישחררו אותך מזה, את תראי. ואני רוצה להגיד לכם שאני, אמי כבר נוחה עדן, כבר עוד מעט 20 שנה. אז זה כבר באמת הרבה זמן. אז, ומתי שלימדה אותי את זה, בטח עוד 20 או יותר שנים. והכלל הזה אף פעם לא ערזב לאורך עשרות שנים. ואני עברתי אותו ברור גם לילדיי העיקרים. זה אף פעם לא מאכזב. אם זה באמת לא בשבילך, וזה לא מתאים לך מבחינת קושי, מבחינה כספית, מכל בחינה שהיא, בסוף לא יצא מזה כלום. אבל את תהיי בסדר. את תהיי הבסדר. את אמרת כן, ואת גם, את, תראי, כי מה שקורה, נגיד שילד מבקש לבוא לשבת. ואת רוצה להגיד לא, כי קשה לך, כי רצית שבת מנוחה, רצית שבת חופשית. אז אם תגידי לו כן, אז קשה לך בגלל שאת רוצה שבת חופשית. אם תגידי לו לא, אז שוב קשה לך, כי הילד ביקש. הילד אולי במצוקה, או שהיה להם שבוע קשה, או שהילדים לא הרגישו טוב, או כל מיני דברים כאלה. אז אם תגידי לו, גם יהיה לך קשה. אז קודם כל תגידי כן, בטח, בשמחה תבואו. והיה ובאמת את עייפה, ובאמת אין לך, זה לא מתאים עכשיו, כבר עוד יום או יומיים הבן יתקשר ויגיד, את יודעת מה, אמא, בסוף אנחנו לא באים. למה? כי זה וזה קרה, חמותו הזמינה אותו, או שמשהו אחר קרה, ועזרו לך משמיים, וזה בדוק ומנוסה. אני מאוד מאוד ממליצה. ולמקרה שלך, זה ממש ממש מתאים בול. תגידי בסדר, בשמחה, בעזרת השם, נתמודד, נעשה חג יפה, יהיה הכל בסדר. עכשיו, אם זה לא מתאים לך, אז אולי עוד השנה יימצא איזשהו פתרון אחר, ואם לא, אז בשנה הבאה, אם כולם יראו שזה בסוף לא היה רעיון כל כך טוב. יהודית היקרה, שלום, מה שלומך? מאוד מאוד מעניין לשמוע איך את מתרגמת לנו את ערבי הפסחים, עם כל ההומור ועם כל הדברים הטובים, והמלחיצים והפחות מלחיצים, משתדלת להכניס את הכל לפרופורציות, ועל כך אני מודה לך מאוד מאוד. ובכן, אני אישה צעירה, נשואה רק 2.5 שנים, ברוך השם יש תינוק, והפעם אני רוצה לנקות בכוחות עצמי את הדירה. בטח תגידי מאוחר, אבל זה לא כל כך מאוחר, מכיוון שאנחנו גרים ביחידת דיור, ואין כאן כל כך הרבה שטח על מה לעבוד. רציתי לשאול אותך, איך מתחילים? איפה? במטבח, בחדרים הקטנים והצפופים, או איך סגנון העבודה הכי מוצלח? מקווה שתוכלי לעזור לי, ושזו לא שאלה כוללנית מדי. תודה לך וכל טוב, קראי לי מרב. תראי מרב, אם את גרה ביחידת דיור וזה לא מקום גדול, אז בהחלט יש לך עוד זמן, די ויותר. את כותבת שיש רק תינוק אחד, אני כבר פשוט דפדפתי כאן במייל, אז אני לא זוכרת אם יש לך תינוק או תינוקת, וזה לא חשוב. על כל פנים, תראי, מתחילים מעבודות היבישות, שזה אומר סידור ארונות. וזה מה שאמרתי מקודם בחודש שבט, אני מתחילה לסדר ארונות בחודש שבט. וזה כל כך מעניין, כי עכשיו, מדי פעם, כשאני ניגשת לארון, אני כן שולפת איזשהו מעיל שבחודש שבט עדיין השארתי אותו תלוי בארון, כי אמרתי, עוד יצטרכו אותו. עכשיו אנחנו היום ראש חודש ניסן, כבר לא צריכים, ולא יצטרכו מעילים כבדים או סוודרים כבדים. אז אני על הדרך כבר מסדרת אותם במקום שלהם למשך ימי הקיץ. וזה כל כך מעניין, כאילו, אני כבר נראה לי שאני המון זמן עובדת על הארונות, כי למה השארתי את המעיל הזה? אז אני צריכה להזכיר לעצמי, את השארת אותו כי את היית בחודש שבט, ולא בערב, ולא בראש חודש ניסן. מקווה שאתם מבינים על מה אנחנו מדברים. אז תתחילי עם הדברים היבישים, ותעברי לדברים הרטובים. כן, בכל חדר את עושה קודם את היבש. כי אני ראיתי אנשים שעושים חדר, אז זה הכל. ולדעתי, בבית, אז ביחידת דיור, זה אולי קצת שונה. אני אף פעם לא הייתי ביחידת דיור, אז אני לא יודעת. אבל בבית, אם אני למשל אעשה באותו יום גם את הארון, שזה סידור ארונות, זה מבחינתי עבודה ענקית, אחרי שגמרתי את הארון, לכאורה גמרתי את החדר. למה? כי הארונות שלי לא שמבולגנים, הם מאוד מסודרים, אבל הם מכילים המון, המון, להוציא את כל התחולה. לנגב את הארון בלח, לא רטוב נוזל, אלא בלח. מהתחלה ועד הסוף, כולל בחוץ ובפנים, אחר כך למיין ולסדר הכל בחזרה, זה עבודה של יום יומיים מבחינתי. אז את זה אי אפשר לעשות ביומיים האחרונים. אז תתחילי עם היבש. תעברי בכל חדר ותעשי את מה שצריך לעשות ביבש, שזה אומר ארונות. אחר כך תעשי חדר חדר או פינה פינה ברטוב וגמרת. אז אם את מתחילה בחדרים, תעשי חלונות, תעשי דלתות, תעשי רצפה, תעשי את היחידת תאורה, כל מה שצריך לעשות ברטוב, ואת עוברת הלאה לחדר הבא. אני שנים רבות מנקה לפי הסדר הזה, לא לפי חדר חדר, אלא לפי חלוקה של יבש ורטוב, כי גם חבל לי לעשות ברטוב בחודש שבט, כמה סופות חול עוד היו, וכמה אובך, וכמה כל מיני כאלה. אני אוהבת שהרטוב יהיה משהו יותר טרי לקראת החג. אז קודם אני עושה את הכל ביבש, ואחר כך ברטוב. אז בהצלחה רבה שיהיה לך, ושתהיה לך התחלה טובה. זאת אומרת שפעם ראשונה את רוצה לנקות את הבית לפסח, ושיהיה לך הרבה הרבה בהצלחה. שלום רב לך יהודית, אבקש את עזרתך, ביתי בת ה-10 לא ססה לעזור בעבודות הבית בלשון המעטה. היא טוענת שבעצם היה עליה להיוולד בבית עשיר ושתהיה מוקפת במשרתים ומשרתות שיעשו את הכל. היא תצטרך אולי מקסימום להגיד להם מה לעשות. וגם את זה לא, כי הם יהיו כבר רגילים וידעו ויכירו את הבית ולא יהיה לה שום דבר. היא ילדה מאוד מאוד מכוננת, בלי עין הרע, קוראת הרבה ספרים, ולדעתי לפעמים עולם המציאות ועולם הדמיון מתערבבים אצלה. איך אני יכולה לגרום לה לקחת חלק בעבודות הפסח ובפרט ובעבודות הבית בכלל? היא ילדה בת 10, בעלי טוען ובצדק שעלינו להרגיל אותה להיות פרודוקטיבית ולא להיות פרזיטית וטפילה שעושים בשבילה דברים. הוא כמובן צודק. אבל הילדה פשוט מתנגדת ולא אוהבת לעשות שום תפקיד. ברורה לי החלוקה בין ילדים שאוהבים לעשות את תפקידי שר החוץ, כמו שקוראים לזה, או את התפקידים בפנים, או העזרה עם הילדים, ולהתאים לכל ילד עד התפקיד שלו. אצלה זה לא עובד. היא לא אוהבת שום תפקיד, ולא רוצה לעשות הרבה. או בכלל כלום. מה אני עושה במצב כזה? תודה רבה לך וכל טוב. קראי לי בבקשה, נעמה. תראי נעמה, אני דבר ראשון הייתי אומרת לה בנוכחות, יש פה כמנון ב', זה משליך גם על שאר הילדים, בפרט אלה שקרובים לגיל שלה, שאומרים אם היא לא עושה כלום, גם אנחנו לא נעשה כלום. אני חושבת, כלומר, הטקטיקה הכי טובה שאני נוכחתי לדעת, היא גם מאוד מאוד חינוכית וגם מאוד יעילה, הוא להשריש בבית שלך איזושהי מנטרה, איזושהי סיסמה שאומרת לעזור בבית זה זכות, זכות גדולה, זה עושר, זה לא עונש, זה זכות וזו לא חובה. על מנת להמחיש את זה, הייתי אומרת בכל רם, שכל הילדים ישמעו, אולי אפילו עושה דיון משפחתי, אז אני לא יודעת אם את רגילה לקיים בבית דיונים משפחתיים או לא, כי אם את, אם את לא רגילה לקיים דיונים משפחתיים, ואת פה פתאום תזמני דיון משפחתי, זה עלול קצת להפחיד, או להכניס את הילדה לקטגוריה של טיפולית, או של בעייתית, כלומר, אז אם את רגילה לפורום המשפחתי, כולם יושבים מסביב ומדברים על נושא שעומד על הפרק, אז למה לא? את יכולה לעשות את זה. אבל אם אתם לא רגילים לזה, אז אל תעשי את זה. ורק תגידי בכל רם, כדי שהיא תשמע וגם הילדים האחרים ישמעו, החלטתי משהו. שירי או מירי או איך שקוראים לילדה החליטה שהיא לא רוצה לעשות שום דבר בבית ולא להשתתף בעבודות הפסח, אז אני פה מודיעה שאני מוותרת לה. היא לא רוצה, אז לא צריך. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ממקום אחר. בעזרת השם נעשה פסח, הכל יהיה בסדר. מירי לא רוצה להשתתף, אז נוותר לה. היא לא רוצה, אז לא עושים בכוח, כי להכניס את הפסח זו מצווה, זה חוויה, זה עושר. היא לא רוצה, אז לא. תראי, אני לא מכירה את הילדה, אבל ברוב המקרים אפשר לומר ב-99.99 זה עובד כמו מג'יק. זה עובד כמו מג'יק. הילדה תסתובב סביב עצמה או סביבך חצי שעה, שלושת רבעי שעה. כולם עובדים. המוזיקה, כמובן הילדים לא רוצים לעבוד בלי מוזיקה. אנחנו מבוגרים נאלצים לסבול את זה. המוזיקה במיטבה, כל אחד עם אדליב, עם הסמרטוט שלו, וכו וכו, שמחה וססון. והיא מרגישה תלושה, היא לא מרגישה שייכת, היא מרגישה מחוץ לתמונה. מהר מאוד, כלומר, אם עשית את זה נכון ובלי כעס, ובצורה עניינית שאומרת, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, גם אם אתה תסכימי לעזור, גם אם לא תסכימי, אני לא אלך לאיבוד. מאוד מאוד חשוב שהורים לא ישדרו מסכנות, חוסר אונים, אוזלת יד. אם את לא תעזרי לי, אז אני אשתגע, לא יהיה לי... לא, לא, לא אוכל לשרוד, את, כאילו, לא לתת לילדים את התחושה הזו שאת מסכנה ותלותית וחייבת עזרה, ואת לא המשרתת פה של כולם, לא לדבר בשפה הזאת, לא לדבר בשפה הזו, אלא להגיד, ברוך השם, אני האימא פה בבית, אני כן רוצה שתעזרו, כי זה מאוד מאוד חינוכי, והתפקיד שלי הוא להכין אתכם לחיים, ואם אתם לא תהיו מוכנים לכל מה שהחיים יביאו לכם, זה יהיה כאילו מחדל שלי. אז כן, אני עומדת על זה שכולם יעזרו, אבל אם את לא רוצה, אז לא. אל תחשבי שאני אלך לאיבוד. אל תחשבי שאני לא אוכל להגיע לחג בלי העזרה שלך. בטח שאוכל.
זה המשקל, זה שאמר מרדכי לאסתר. מרדכי, כן, היה לבושק, ואסתר שלחה לראות מה קרה, והוא סיפר לה על הגזרה של המן, ואמר לה, לכי אל המלך ותשתדלי עבור עמך ובית אביך. והיא אמרה, אני לא יכולה סתם ככה ללכת למלך, כי זה לא ככה הרגולציות. אז הוא אמר, בסדר, את לא רוצה ללכת, אל תלכי. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, אבל את ובית אביך תובדו. אז הבעיה תהיה שלך, כלומר, ההפסד יהיה שלך. ועל משקל זה, את צריכה, כולנו צריכות להסתובב בבית ולחנך את הילדים בקשר לעזרה בבית. העזרה בבית היא פריבילגיה, היא זכות. אנחנו לא נלך לאיבוד גם אם לא תעזרי בבית. אבל לך יהיה הפסד גדול. וכיוון שאף אחד לא שומע אותנו, כן, אני צוחקת, אני אומרת שהדבר הזה מאוד מאוד יעיל, גם עם הבעלים היקרים שלנו. אם הוא מתחיל להגיד, זה לא צריך, פה לא מכניסים חמץ, זה לא כתוב בשום מקום, זה סתם, זה מין שגעון שלך, אם את תתחילי להתווכח ולהגיב ולצעוק, אתה לא מוכן לשתף פעולה, ואתה זה וזה, זה... זה לא יהיה, כלומר, יכול להיות שהוא יעשה את זה, אבל בפנים עצבניות וחמוצות. אבל אם תגידי, שמע, אם אתה רוצה לעשות את זה, אני חושבת, אני פה עקרת הבית, ואני כן חושבת שצריך לעשות את זה. אם אתה רוצה לעזור לי בזה, אני מאוד אשמח. אם לא, אז רווח והצלה יעמדו לי ממקום אחר, כמו צ'יק, הוא יעשה את מה שאת מבקשת, בלי הרבה ויכוחים ובלי הרבה בלגנים מיותרים. אז זאת השיטה לעשות את זה. גם עם הילדה. אז אני אומרת עוד פעם. אם הילדה היא רוצה תשומת לב, רוצה התייחסות או שמה, אז זאת הדרך לעשות את זה. אני לא יודעת אם היא ילדה... את אומרת שהיא ב-IQ גבוה מאוד, אז אני כמובן לא מכירה אותה ולא יודעת שום דבר עליה. על פניו, זאת הדרך לגרום לה לרצות להשתייך. אם הדברים האלה כבר השתרשו אצלה יותר עמוק, כאילו אני לא המשרתת, וחבל שלא נולדתי בבית איפה שהייתי בת יחידה, וכל מיני דמיונות כאלה, אז יכול להיות שילדה צריכה עזרה יותר מקצועית קצת, אבל לא בטוח. שלום רב לך גברת פוגל. אני אם למספר בנים ובנות שעברו מזמן את גיל ה-20, לצערי הרב, וטרם נישאו. הם ילדים מאוד מוצלחים, טובים, נורמטיביים, ויש הרבה הצעות. אבל לא מתקדם כלום. וכאן לא המקום לפרט למה ומדוע. אני גם לא חושבת שזה עניין למיסטיקה, הרבה מאוד יעצו לי כבר לפנות לרבנים או למקובלים או לשניהם. אני עדיין לא שם וחושבת שזה מין מה שנקרא טעות אופטית. וכן צריך להתערב בצורה יותר מסיבית. טוב, אני לא כל כך מבינה מה זה נקרא כאין טעות אופטית. אני מנסה להבין את זה, ואני חושבת שאולי הטעות האופטית היא שהילדים כל כך מוצלחים וכל כך מיוחדים, ועל כן הם כאלה בררנים, וחושבים שכל החיים לפניהם, והם לא צריכים למהר, ולא צריכים, אף אחד לא צריך לרחם עליהם, ואף אחד לא צריך להתערב יותר מדי. אולי לזה את מתכוונת? זו מעין טעות אופטית וכן צריך להתערב? זאת התחושה שלי על כל פנים, שלזה כוונתך, שהם כאילו משדרים יותר מדי עוצמתיות, ולהוד מעלתם, הם רק צריכים להניף את האצבע לכיוון אחד המועמדים או המועמדות, וזה יקרה. זאת כל הבעיה, הם צריכים פשוט להניף אצבע. ואת אומרת לא, המצב הוא יותר, יותר מזה, וכן צריכים להתערב, השאלה היא רק איך. וזה מה שאת כותבת לי פה, איך להתערב. אז תראי, אני, אם הייתי יודעת איך להתערב, אז הייתי כבר, כן, זאת שאלת מיליון הדולר. הייתי מוכרת את זה ומתאשרת מעל ומעבר. אם הייתי יודעת איך מתערבים בילדים בוגרים ש... בילדים בוגרים שהגיעו לפרקה מזמן, אבל כך או אחרת זה מתעכב, ואת אומרת שהם משדרים שזה מתעכב בגלל ש... שהם לא מצליחים להחליט את מי הם רוצים, כי כולם רוצים אותם, והבעיה היא שהם לא יודעים את מי הם רוצים, ואת אומרת שזה לא מדויק, כי לא כולם רוצים אותה. משהו כזה אני מבינה. תראי, אני חושבת תמיד, תמיד, תמיד הכי טוב, הכי יעיל, הכי מהר, הכי ברור, זה כשאומרים את האמת. ואם אני כיוונתי נכון, והטעות האופטית היא שהם כאלה מיוחדים וכאלה מוצלחים, שהסיבה היא שהם עדיין רווקים, כי הם לא יכולים להחליט למי להגיד כן, והשיירה של המועמדים האלה היא הולכת להיות אינסופית, היא לא הולכת להיגמר אף פעם, אז את פשוט צריכה להעיר אותם מהטעות האופטית הזאת. ואת יודעת, לא, זה לא, כי מה למשל לא יעיל בעיניי? וזה גם לא יעבוד אף פעם. פעם זה כן עבד אולי. שהורים באו ואמרו, הנה, זה שמואל, והוא בחור טוב, ובדקנו אותו, וגם הגנטיקה שלו מאוד טובה, ומשפחה מאוד טובה, בואי תראי אם מתאים לך, כי פחות או יותר אנחנו החלטנו שזה הזיווג שלך או משהו כזה. עכשיו, זה כמובן לא נשמע טוב, אבל תראו, זה לא היה כל כך גרוע, מכיוון שבדרך כלל ההורים הם כבר הביאו, אחרי שהם ניפו, נפה אחרי נפה, את כל המועמדים, מה שהם הביאו לשיקול דעתו של הבן או הבת, זה כבר היה בדרך כלל הסלטה והשמנה, המשהו הכי טוב והכי משובח. ולא הייתה שום סיבה לבן או לבת להגיד לא. אבל זה לא הנושא שלנו. לדעתי, את צריכה כן לדבר עם ילדייך הבוגרים על איך את רואה את הסיטואציה. ולא איך שהם רואים אותה ואולי צובעים אותה באיזה אור אופטימי או באיזה באיזה מין צבעים ורודים יותר מדי. את אומרת המציאות היא לא כזאת, המציאות היא שהם הגיעו לפרקם, המלאי או המבחר הולך ומצטמצם, האופציות הולכות ומצטמצמות, האנשים הטובים מתחתנים, מקימים משפחות, החברים שלהם כבר מסתובבים עם ילדים וילדות וכו' וכו', והם כאילו עדיין חיים באיזשהו חלום שהוא לא מתקרב למציאות. אז לפי דעתי ההתערבות שלך צריכה להיות לומר את זה, לא להגיד שמה, אם עד 3 חודשים את לא מוצאת מישהו, אז את מתחתנת עם שמואל. לא, אבל כן לומר, בואי נראה איפה את ואיפה המציאות. כן להכיר להם את המציאות, ולבדוק איתם ביחד אם הם רואים את המציאות כמו שאת רואה אותה. עכשיו, יכול להיות שהראייה שלך את המציאות היא גם לא מדויקת, כי את יודעת, יש כל מיני מציאויות. יש אחד שפותח את החלון ורואה שיורד גשם, והוא שמח ומודה לקדוש ברוך הוא, ויש אחד שפותח את החלון ורואה שיורד גשם, אז הוא עצוב, ואומר, לא מתאים לי עכשיו גשם. במיוחד, בואו נחשוב, אם זה גשם, גשם זה לפות כל היום, והיום החתונה של אותה ילדה, אז היא בהחלט אומרת, וואו, בדיוק ביום חתונתי כזה גשם זה לפות, איך אני אלך לחופה? איך יבואו אורחים? אנשים התעצלו לצאת מהבית ביום גשם כזה. והן עוקבות בחרדה רבה אחרי תחזיות מזג האוויר, שחס וחלילה לא יהיה גשם ביום החתונה. ולעומת זאת, אותו חקלאי שמחכה ומצפה לגשם, אז הוא שומע את התחזית של מזג האוויר מכיוון אחר לגמרי. אבל כן חשוב שהם יראו את המציאות גם מהעיניים שלך. כיוון שאת כותבת לי כבר, אז אני מבינה שזה כבר המון המון נורות אדומות נדלקות לך בכל מיני מקומות. אז כן חשוב אז את לא יכולה לשתוק, כן? אם נדלקות לך כבר מלא נורות אדומות, אז את לא יכולה לשתוק. אז לכן אני כן חושבת שאת צריכה, אז אולי זה סובל דיחוי עד אחרי פסח, בשביל שהאווירה לא תתעקר ותהיו בכיף בפסח, אבל אחרי פסח תכנסי אותם או תכנסי אותם, ותגידי להם בדיוק מה שאת חושבת. אז ככה, היום הייתה תקלה טכנית באולפן, וכל מה שדיברתי, וכל מה שלא רק אני, כל אלה שמקליטים שם את התוכניות, הסוג של נמחק להם הכל. אני עכשיו כאילו פעם שנייה כבר עונה על כל השאלות האלה, וגם אין לי כבר את כל הזמן, אז אני פונה לשאלה האחרונה, ומה לעשות, התוכנית תהיה טיפה מקוצרת, גם ללא מוזיקה, אבל בעזרת השם נשלים. ומי שלא הצלחתי לענות לו על השאלה, מוזמן לשלוח לי את השאלה עוד פעם, ובעזרת השם בפעם הבאה נענה. ואני פונה לשאלה האחרונה, יהודית היקרה שלום. יש לי גיסה שכל שנה מתארחת אצלי בליל הסדר, מכיוון שיש להם רק ילד אחד, בעלה חוזר בתשובה ולא יודע בדיוק איך מכינים ליל סדר, ואנחנו שמחים לארח אותם כי הם זוג נחמד, הילד שלהם גם נחמד, הכל בסדר. הבעיה היא, היא תמיד קונה לי מתנות מאוד מאוד יקרות, הרבה מעבר למה שהסיטואציה מחייבת. כמה פעמים כבר ביקשתי אותה שלא תביא בכלל שום דבר, אולי בקבוק או שניים של יין טוב ותו לא, אבל היא ממש מוציאה אלפי שקלים, ולא תמיד המתנה הזו דרושה לי, ובכלל זה גורם לי להרגיש מין הכרת הטוב ומין מחויבות רגשית שקשה לי לעמוד בה. אני מאזינה קבועה שלך ושומעת שאת תמיד מבקשת לדבר ברור ולומר את האמת, אני לא רוצה את המתנות האלה. תתפלאי לשמוע, זה בדיוק מה שעשיתי, אבל אין מה לדבר. כאילו לא דיברתי, כאילו לא אמרתי, שנה הבאה חוזר חלילה, היא מופיעה עם מתנה יקרת ערך. רק לידע אותך שלפני שנתיים הם החליפו לנו את הסלון. בסכום של אלפי שקלים. לפתע פתאום דפקו בדלת סבלים והביאו סלון חדש יפה וטוב. אמרתי לה, זו כבר המתנה האחרונה, כי זה כבר ישמש עד ביאת המשיח. יותר מזה, את לא צריכה לקנות. אבל לא עזר לי כלום. נכון שיש להם אמצעים, ונכון שגם חסר לנו בבית דברים, ולא יזיק לנו להחליף מטבח וכו' וכו', אבל אני שונאת להיות חייבת תודה, ואני מאוד מאוד טיפוס של שונא מתנות, יחיה. חשבתי לפנות אלייך ולשאול, אולי יש לך עוד איזה פתרון שלא חשבנו עליו. תודה וכל טוב, קראי לי מיכל. וואו, מיכלי, צרות של עשירים. אומרת מיכל שיש לה גיסה אחת שבעלי תשובה ויש להם רק ילד אחד, והם כל שנה מתארחים אצלהם כי הם לא יודעים איך לעשות לבד, והכל טוב ויפה עד פה, אלא שאותם אנשים נותנים להם מתנה כבדה באלפי שקלים, ומיכל לא אוהבת מתנות ודוגלת באמרה של שונא מתנות יחיה וכו וכו. תראי מיכל, עד איפה את מוכנה ללכת עם השונא מתנות הזה? כי משום מה אני מתחילה לחשוב שיש לך פה איזשהו קושי אחר. שזאת לא המתנה הענקית הזאת, והיא באמת ענקית, אבל בואי נגיד ככה. הם זוג בעלי אמצעים, את אומרת. הם רוצים לעשות משהו עם הכסף שלהם. אז מה אכפת לך? מה אכפת לך? הם רוצים משהו בתמורה? הם מעיקים עלייך באיזושהי צורה? כאילו, אז כן, אז יש את הכלל של שונא מתנות יחיה, הכל טוב ויפה. אבל בואי נגיד, את יכולה לראות את זה גם כאין איזשהו מסר מבורא עולם, או בורא עולם מצא את הזוג הזה על מנת להשלים לכם כל מיני פריטים שחסרים לכם בבית. את אומרת שהם החליפו לכם סלון, שזה הוצאה ענקית, ודפקו בדלת, ובאו סבלים והביאו סלון. אני לא יודעת, זה לא נשמע לי כל כך גרוע מאנשים שיש להם אמצעים, והם החליטו, את יודעת, הם החליטו להשתמש בכסף הזה על מנת להנות אתכם. למה את כל כך מתנגדת? אז אני על פניו מציעה לך ככה. תשאלי את עצמך אם משהו אחר מפריע לך פה. אולי היית מוותרת על האירוח, כאילו זה עכשיו הולך להיות משהו עד 120. אז יכול להיות שהיית מוותרת גם על המתנות ועל הכל. והעיקר שלא תצטרכי לארח אותם. יש לך משהו נגדם, או ש... את מבינה, כי רק רק העניין הזה של שונא מתנות יחיה, ואת מין מרגישה ש מן הכרת הטוב כזאת, ואת צריכה, את כאילו משועבדת, ואת צריכה כל הזמן להגיד תודה, וזה מין מעמסה רגשית כזאת, זה לא נשמע לי מספיק. זה לא נשמע לי מספיק. כי את יודעת, מה, אם זה איזה מישהו, איזה זוג שיום, שאין להם איפה לעשות את הפסח, ובמקום לקנות נעליים, אז הם קונים לך סלון, והם באים עם נעליים קרועות. נו, אז אני מבינה את זה. אבל אם הם אנשים בעלי אמצעי, אז אחד בוחר להשקיע את הכסף שלו, אני לא יודעת, אולי הם היו נוסעים לחוץ לארץ, לאיזה מלון, או אפילו בארץ, אז גם היה לו, עולה להם אלפי שקלים. אז הם אומרים, אנחנו מטעמי כשרות או לא יודעת מאיזה טעמים, רוצים לעשות את כל הפסח אצלכם, וזהו. אז ואת אותם אלפי שקלים הם משקיעים בכם, אז למה את לוקחת את זה כל כך קשה? אז זה מה שאני רוצה לומר לך, תבררי אם באמת הקושי שלך הוא דברי עם עצמך, רק זה שאת קשה לך להיות אסירה תודה וחייבת כל כך הרבה תודה, 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 תודה. כי פה אני לא רואה אני שמה את עצמי במקומך, ואני בהחלט טיפוס שלא אוהב מתנות, ולא אוהב להרגיש חייבת. אני תמיד, תמיד רוצה להיות בצד הנותן, ולא בצד המקבל, ואני ממש כבר נהייתי אולי קצת מופרעת בזה, כי מביאים לי מתנות ואני פשוט מרזירה אותם, ויכול להיות שגם נעלבים. לא שאני נגיד אם מישהו מביא לי מתנה, מישהו זר, אבל למשל לפורים, אז ילדיי הביאו לי משהו מהחנות שלהם, יש להם חנות מתנות מאוד מפוארת, ומאוד מאוד ידועה, אז החזרתי את זה אחרי אחר, כי אני לא צריכה את זה אחרי פורים. אני, אם אני רוצה, אני באה לחנות הזאת ולוקחת לי מה שאני רוצה, ואני גם משלמת. אני כן משלמת מחיר עלות, כי אני עומדת על זה. לא יודעת, זה הדברים האלה לא הולכים אצלי סיפור שלם. אז תברי עם עצמך מה באמת עובד כאן, כי אני שמה את עצמי במקומך, ואם הייתי מערכת באופן קבוע זוג, בעלי אמצעים, שאומרים, תראי, היינו הולכים למלון, זה היה לנו 20,000 שקל. אז פה אנחנו רוצים לתת לך 10,000 שקל ולהנות אותך במשהו, אני לא חושבת שזה היה, שהיה לי כל כך רע עם זה. אלא אם כן, הייתי אומרת, אני לא צריכה את ה-10,000 שקל, ואני לא צריכה את הכלום, רק תעשו לי טובה ותמצאו לכם פתרון אחר לפסח, כי זה כבד עליי, זה גדול עליי. אז אם זאת הבעיה, אז צריכים לדעת את זה. את מבינה? כי סתם ככה, אני אומרת לך, אני שמה את עצמי במקומם, ואני לא חושבת, לי יש בעיה עצומה בלקחת מתנות. אבל כאן אני לא יודעת אם הייתה לי בעיה. לכן זה מביא אותי לחשוב שאולי יש לך כאן איזשהו קושי אחר. לא הקושי ענקי של להיות חייבת להם ולהגיד להם כל הזמן תודה, ואיזה יופי ואיזה זה. צריך לברר מה טיב הקשר שלך. כל השנה. האם אותה אחת ש, 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 שבא להתארח עם, עם ה, רק ילד אחד, את אומרת, יש להם, היא מצפה שכל השנה, כל שבוע, שבועיים, תרים אל הטלפון ותגידי, תשמעי, איזה כיף לשבת על הספות החדשות, הן כל כך נוחות והן כל כך מתנקות בקלות, או ש... עד הפסח הבא את, ועד המתנה הבאה את לא רואה ולא שומעת. כן, צריך לבדוק כאן כמה וכמה דברים. סליחה, ובעודי מדברת, אני חושבת שאולי שווה לכם פעם גם להשקיע שיחת ייעוץ, באמת לראות מה בדיוק פועל פה, כי רק העיקרון של אסירות תודה ושונא מתנות יחיה נראה לי כאן מוגזם. וכאן אני אפסיק. אמרתי שזו תהיה תוכנית מקוצרת, כיוון שהתוכנית הקודמת הלכה לאיבוד עקב תחקלה טכנית, אז הייתי כאן בשמחה, כמו תמיד, עם קצת צרידות כבר, כי זה כבר נגלה שנייה, יהודית פוגל, 0528-703-667-0364-7620, פוגל 22 שטרודל 012.net.il. כל טוב ולהשתמע.